ממשיך בביאור הרב חרל"פ בסוף פרק רביעי של שמונה פרקים. אחרי שהרמב״ם חותר להעמקת דרך הממוצעת, שהדרך הממוצעת היא בעצם יצירת האדם לא רק בשביל הזהב מוסרית, אלא להיות שותפים ביצירת האדם באיזון המוחלט, כמו שיש באיזון הגוף וסטייה של מעלה אחת אתה כבר חולה, כך מבחינה רוחנית. בדרך הממוצעת, שם הסביר לנו הרמב״ם לפי הרב חרל"פ כאן, שתמות כל סוד הבחירה, שזה המדרגה של האדם. בזה הוא בוחר. כשהוא נוטה לקיצוניות, הוא חוזר להיות נפעל. חוזר להיות נשלט. לא יהיה בך אל זר. שאתה נגרר. והשיקול הזה, הבחירה הזאת, היא הצלם האלוקים, שהוא בלתי תלוי. הוא רק רצון. בלי שום כפייתיות מאף צד. גם בהתגדלות החינוכית, שהבחירה עולה עם האדם, אז הרב חרל"פ נתן משל נפלא, שאבא שמשחק עם הבן שלו בהתחלה בחול, כל כוונתו לרומם אותו, לגדל אותו, ככה דעתו של האדם מתרבה. ואז הוא טבע שהרצון הבלתי תלוי הזה, האור, המושלם, שאינו נוטה לשום קיצוניות, זו התורה. התורה היא תורת חיים, והיא הנשמת חיים שמחיה את האדם. וככל שהאדם יטבול יותר בתורה, אז הוא יעשה יותר לשקול, להתקרב יותר לדרך הממוצעת הזאת. אבל יש גם מצוות. אז כאן יש לנו כמה פסקאות עצומות שהיה כדאי לזכור אותם גם כשלומדים בערכה של תורה וביחסה למצוות, אבל כאן הרב חרל"פ מאיר לנו את בהסברים הללו את משנתו של הרמב״ם. ואפשר לומר שאולי זה גולת הכותרת. הרי אנחנו כבר הזכרנו כמה פעמים שהרמב״ם בעיקר מעמיק במדרגתו של משה רבנו. בכל הזדמנות, בכל ספריו ההלכתיים והאגרות, כל פעם שהוא מגיע למשה רבנו, שם הוא מעריך. זה פסגת האנושות. שממנו שואבים השראה, שממנו לאורו נלך, שכזה ראה וקדש. אז כך כל אישותו של משה היא תבועה בתורה. ולכן הוא ירצה עכשיו הרב חרל"פ להעיר שכל המצוות הם בעצם מוארים בהוראה של תורה, וזה ננסה להבין. בשלב ראשון הוא מסביר, והנה להרמב״ם ז"ל, אני קורא בדף קב, והנה להרמב״ם ז"ל, שלמות הדעות תלויה בשלמות המעשים, וכל חיסרון בשלמות המעשים מחסר גם בהדעות, וגם זה מיסוד החיובים של קיומי מצוות מעשיות, לפי שעל ידם ורק על ידם מתבהרות הדעות, ולכן אין שום מקום לפעולות קיצוניות ללמד את הנפש ולהדריכה בידי הבלתי תורה חלילה. להפך. אני יכול להבין שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, אבל זה בכלל לא המדרגה שהרב אומר כאן. זה לא מצד הדידקטיקה והחינוך וההרגל. לא. כאן הוא מדבר מצד עצם העניין. ולמה? אני הבנתי שכך צריך לעשות. אני הבנתי שלשון הרע זה עבירה חמורה ביותר, זה דבר נורא. אבל נכשלתי. הפעם נגררתי אחרי ראשוני. זה לא פוגם, בכי הוא זה, שאני חשבתי שזה פשוט נורא והיום. אדם יש לו סכרת חמורה, חריפה ביותר, והוא יודע, אבל אף על פי כן הוא נכשל בסוכריה. המעשה, הוא עשה מעשה שמנותק לדעותיו. כאן הרב אומר לו, שלמות הדעות תלויה בשלמות המעשים, ואם חסר לך במעשים, חסר לך בדעה. למה אתה אומר כך? הרב כאן לא רק אומר שאם היית מבין מספיק, לא היית נופל. לא, זה לא מה שהרב אומר. לא מה שבדרך כלל אומרים, אתה לא מספיק רוצה. אם היית רוצה, היית. יש גם דברים כאלה לפעמים, אבל פה הרב מדבר על הרובד אחר. אני חושב אולי גם במקומות אחרים, הרב כותב את זה בעצמו, שזה גוף העילה להורדת התורה בעולמות שלנו. זאת היא התשובה של משה רבנו למלאכים. כלום ילוד אישה יש ביניכם, כלום מאבי ואימו, כלום ירדתם למצרים, ושם כולם שואלים, בסדר, לא ירדנו למצרים, ואתה מבין, אתה משה, מה שהמלאכים מבינים התורה, כלומר, בני אנוש, לא אתה משה. משה, אתה, הקדוש ברוך הוא הסביר לך, אבל אתה במרום, אתה עכשיו רוצה לקחת ולהוריד תורה לעולמות התחתונים. אז אנחנו איננו אבאים, אבל יש לנו אבא אילאה ואימא אילאה, ואתם בכלל לא מבינים את גודל קדושתה של תורה. עד איכן הדברים מגיעים? אז איך משה באיזה מכניע את המלאכים? עד כדי שהם גם מודים לו. ולקח מתנות באדם, הוא לקח גם כן, הודו לו, נתנו לו כתרים. מה התשובה כל כך ניצחת? מי קרא, מי כסבר? אלא שמשה רבנו לימד אותנו פה את מה שהרב חרל"פ מלמד אותנו כאן. זה מה שהוא לימד במרום. מה נכון, אתם מוחזים בתורה עילה, אבל הדעות שלכם בתורה היא חסרה בגלל שחסר לכם מעשים. משום שהמעשה הוא משלים את הדעה. החוכמה האלוקית שהיא לא באה לידי ביטוי, זה גוף החיסרון בחוכמה האלוקית. וזה מה שמשה משכנע את המלאכים. בזה שעכשיו אני אוריד את התורה לעולמות התחתונים, אז אני מעלה את התורה, והארץ אדום רגליו, כמו שמסביר הרב ליקוטי תורה. שאומנם הרגליים זה הצד הנמוך שבאדם, אבל יש לו להדום שמחזיק רק את הרגליים, אבל מעלה שאין לה כיסא, שהשמיים כיסאי. שהאדום, הוא מרומם את כל קומת האדם. הוא מרומם את הרגליים. שהארץ, בזה שיהיה ביטוי גם בעולמות של ההסתר לדבר השם, אז זה יהיה שלמות, השלמה של הדעה. ואנחנו לא נבין עד כמה אתם המלאכים, וכל העולמות וכל כבודו של הקדוש ברוך הוא יתכבד כשכאן. אז כך אומר הרב, כל חיסרון במעשה היא חיסרון בדעה בעצם. לא חינוכית בלבד, אלא זה חיסרון בגוף העניין. גם יש להשכיל, כמובן שזה גם דו סטרי, הרב יזכיר את זה בהמשך, גם פה, כמובן שזה די שכולנו מבינים שהדעה משפיע על המעשה, אבל גם יש להשכיל ולהבין שכל פעולה רצון קודם לה, והרצון הוא עצמו יורד ומתגשם ונעשה לפעולה. וזהו סודם של המצוות המעשיות, שהן הן עצמן הדעות והרצונות הישרות והתאורות. וזה באמת עניין נפלא, הפותח שערי אורה בכמה עניינים, ראוי להבינהו ולשים לב אליו. כלומר, עד עכשיו אולי הבנת שסוף מעשה במחשבה תחילה, המחשבה שלך באה עד לכדי מעשה, עד לכדי גילוי. לא, הרב רוצה להסיף לנו נדבך אחר לחלוטין, מעמיק הרבה יותר. הרב רוצה לומר שהמצווה עצמה היא הביטוי הגדול של הישרת הדעה, ושבלי המצווה לא הייתה מגיעה לדעה הזאת. ומהו המעשה שאני יכול לקבל עילוי של הדעות? רק מעשה אלוקי. כל מעשה אנושי שאתה תוכל לתכנן יהיה נפלא, אבל היא תמיד יישאר לו את הסטייה הבלתי מוחלטת. כל מעשה אנושי הוא לא מוחלט, רק נבואה, רק רוח הקודש, זה ערכים מוחלטים. אמת צרופה שאין בה שום סטייה. והביטוי של אותה נבואה זה המעשה, לכן אני יודע המעשה, דווקא כשהוא אלוקי ולא אנושי, תוכל להגיע לאותה מוחלט, לאותה אמיתת, בלי ההתרגשות האנושית, בלי החשבונאות, שהיא לפעמים, שהיא תמיד לא מוחלטת. ואם היו לנו עיניים לראות, היינו רואים את מהות הרצון, איך הוא מתנודד בפעולה ומחוללה. וכמו כן, הדעות הישרות מתגשמות ונעשות לפעולות ישרות. ואתה תוכל ליישר את הדעות, את הרצונות הללו, רק כשאתה מוציא לפועל מעשה מצווה, מעשה אלוקי. בכלל העניין של הנטייה לקיצוניות, הנה האדם מחובר מרגש ומשכל. הכוח ההרגשי של האדם הוא ממהות עצמו, ומחוגו ממידתו. הוא מתעורר, מתרגש, מתפעל, והכל נובע בו. אך מחמת איזה נטיות עצמיות גסות ודקות, ודקות מן הדקות, אז הוא אף פעם לא מוחלט כפי שאמרנו. כנגד זה, השקילה והרב רוצה להגיד, אני מתכוון עד הסוף למה שאני אומר, שבתורה תוכל להגיע למידת המצווה הרבה יותר במעשה. מעשה גם כן יהיה לך את הביטוי האנושי, שלפעמים הוא יכול שהוא לא מוחלט, שהוא סוטה קצת מהדרך הממוצעת. גם ההבדל בין התורה למצוות הוא כזה, כי המידות הם ההרגשים היותר זקים באדם, והתורה היא עוד למעלה מכל זה. אבל תלוי איך אתה מקיים את המצוות, אומר הרב. גם במצוות, אם מקיימים אותה מצד הציווי שבתורה, אז מתרוממת ומתנסית להיותה גם היא עצמה תורה. אתם שומעים מה שהרב כאן עושה, הוא לוקח אותנו לסיבוב עדין מאוד. עד עכשיו דיברנו בין מעשים אנושיים למעשים אלוקיים. אני עכשיו מקיים מצווה, נותן צדקה, מניח תפילין, זה מעשה אלוקי. אז הוא כן מרחיב גם את הדעה עצמה. הרצון והדעות הישרות באים לידי ביטוי במצווה שהיא אמת מוחלטת. עד עכשיו זה מה שהבנו. הרב כאן אומר, גם המצווה גופה, תלוי איך אתה עושה אותה. אם אתה עושה אותה כל כולה לשם ייחוד קודשה ברוחו, בשם כל ישראל, בצורה שלמה, אז המצווה עצמה היא מתעלה לדרגה של תורה, של אמת מוחלטת. אבל אם המצווה עצמה אתה מקיים אותה, הרב אומר, שאתה לא מבטל את כל ההתפעלות בפני הציווי, אלא אתה נותן צדקה, זה מוסרי, זה אני מרחם. אז הוא אומר, אני פשוט נחמרו רחמה, אני לא יכול לראות את אני סובל. זה חשוב מאוד, מצד המידות. אבל אתה לא תוכל להגיע, המצווה היא בגדר מצווה, אבל היא לא בגדר תורה.
להיות
כתוב, ותראינה המילדות את האלוקים. לא כתוב שהם ריחמו בלבד על התינוקות. הרחמים של האדם הם טובים, אבל הם מוגבלים. אנחנו חוזרים ואומרים, זה לא מתוך שאנחנו רואים שיש משהו שלילי ברגע של האדם, אלא שיש משהו סופי. ופה אנחנו רוצים להתחבר, אנחנו פה מתעלים במדרגה הרבה יותר גבוהה. אנחנו לא באים כאן לזלזל באדם, להגיד לו, אתה לא בסדר. אתה בסדר, אבל אתה נשאר אדם. וכאן אנחנו רוצים לרומם אותך למדרגה שהיא מעבר. ויראת שמיים, ותראינה מילדות האלוקים, אז ויעש להם בתים. ולא רק קרן קיימת לו לעולם הזה, אלא בתי כהונה, בתי לוויה, בתי מלכות, בתי נבואה. אתה מתחבר כאן לממדים אינסופיים. אני אתן, הרב בעצמו ייתן דוגמה. הרבה יותר קולעת אולי, שבזה כולנו נסכים. הרב כותב, אני מדלג קצת, מצווה שנעשית ברמה לאומית ומצווה שנעשית ברמה כללית. אתה אומר, טוב, מה זה משנה? ראיתי אני ברחוב, נתתי צדקה, זהו. לא, אבל כאן עשיתי חוק. חוקקתי חוק שמי שאינו זוודר יכול לקבל. עכשיו בינתיים יש רק אדם אחד שישתמש בחוק. כן, על המצווה שלך היא בקנה מידה כפלי כפלי. לא מצאת הכמות שיבואו אנשים רבים יותר. אלא שכאן אתה מבין שהמעשה הוא לבש, הצטלה כללית. הוא יצא מגדרו הפרטית. תמיד אני נותן דוגמה למה שהרב בעצמו, הרב זצ"ל, הרב קוק, אמר פעם לנזיר. הרב הנזיר אמר לה, הוא נכנס פעם לרב, הוא ראה שספר ליקוטי תורה שאדמו"ר הזקן מונח על שולחנו. אז הוא אמר, אני שמעתי באמת בדברי הרב הרבה דברים שמקבילים לדברי אדמו"ר הזקן. הוא אמר, נכון, אבל כאן הוא מבאר את בניין הפרט, בניין הנשמה, בניין אדם בישראל. ואנחנו עמלים להופיע את זה בבניין הכלל. אז כולם שואלים, מה זה משנה? בניין הנשמה? זה מה ש... אז אני מנסה לסבר את האוזן, זה ההבדל בין שאתה רב צדיק עליון, משהו מיוחד. אתה רב של העיירה. אבל אני עכשיו הקמתי רבנות ראשית. אני עכשיו לא רק הקמתי רב, זה לא שעכשיו באתי הוריתי ליהודי אחד. אני עכשיו, ברוך אשר יקים את דברי התורה. אני נותן תקומה לתורה, לא רק ברמה הפרטית, שרובן שמלמד את שמעון, שכמובן מקפל בתוכו את כל האורות כולם, אבל הם לא באים לידי ביטוי, רק ברובן ושמעון. וכשעכשיו אני מביא את הדברים לכדי קומה לאומית, זה קומה אחרת. הקומה האחרת הזאת, הרב חרלב כאן בממרום, קורא לה הקומה התורנית בתוך המצוות המעשית. ועל פי זה הוא מסביר גם את הגמרא המפורסמת, שאנחנו שמענו עליה גבר כמה פשטים בקידוש אינמם, שנחלקו בעליית בית נזר, רבי עקיבא ורבי תחפון וחכמים. תלמוד גדול ומעשה גדול, נעזנה רבי תחפון אמר מעשה גדול, נעזנה רבי עקיבא אמר תלמוד גדול, נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול שהתלמוד מביא ידי מעשה. אנחנו בדרך כלל מסבירים שהתלמוד גורר אחריו, ככה מסביר ראש הישיבה. התלמוד גורר אחריו את המעשה, זו הבנה הישרה כאן בגמרא, כדי לא להתקשות בשאלה, אם התכלית זה המעשה שהתלמוד מביא לידי, שהוא אמצעי ל, אז הגדול זה המעשה, אז לא מובן למה גדול תלמוד. אז לא, אנחנו בדרך כלל מסבירים שבכלל מתי ימנה, בכלל תלמוד יש את קומת המעשה. אבל כאן הרב מסביר את זה אחרת. הרב כאן מסביר, אולי זה לא הכי פשט, אבל ברעיון הוא מכניס את זה. וזהו גם כן עניין מה שאמר גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אני קורא בקשה, אתם לא תאמינו לי אם אני אומר ככה בלי לקרוא. מה שאמר גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, כלומר אותו התלמוד זו התורה שהביאה לידי מעשה שמה, שהמעשה עצמו התעלה לתלמוד, כלומר לתורה. גדול תלמוד שמביא, הוא לוקח את המעשה, הוא מביא אותו אליו. לידי, שלידו מביא, לידיו את המעשה. כלומר, שאתה מקיים רק את התלמוד כדי להיות אדם ישר, מה שכתוב אני עושה כציווי פשוט, זה מעשה. יפה מאוד, גדול מעשה, זה חשוב מאוד. אבל כשזה מתוך תלמוד, כשזה עם כל הייחודים, אתה נותן שם למעשה. כשאתה קורא שם, אז המעשה הופך להיות בחינה של תורה. נכון שאנחנו לומדים תורה ממעשה שאמר רבי עקיבא והיה פעם, נכון? רבי עקיבא היה בורח והיה לו תרנגול וחמור וזה. מה זה? זה המעשה של רבי עקיבא. זה הפך להיות תלמוד. איך הרב כותב בבוסר אביך? השם של דוד המלך הפך להיות תורה. השם של רבי שמעון בר יוחאי הפך להיות תורה כבר. אפשר לדרוש את השם כבר. הוא הפך את המעשה, את הגוף, את ההופעה של האדם, כבר התעלה למדרגה של תורה. אני כבר, אין כבר מעשה. כל מה שאתה עושה, כל הגש שיוצא מפיו, יש פה תורה, יש פה, זה נובע ממשנה סדורה. זה הקומה שגדול תלמוד, שמביא את לידי מעשה, שהמעשה הופך להיות תורה. ובשביל הרב כאן, זה שהמעשה הופך להיות תורה, זה לא רק עוד קומה, זה לא רק עוד מדור בגן עדן העליון, אלא זה פסגת האנושות. זה הדרך הממוצעת. שאנחנו, הרי אני מזיע להסביר לך, אומר לנו כאן הרב חרלאפ, שהדרך הממוצעת יכולה להתבהר רק מתוך הוראה, רק מתוך תורה. אז היא ממוצעת, היא שקולה בדיוק, בלי סטייה. אני גם מוכרח לומר כאן, שאולי הזכרתי את זה גם בעבר, אחד מהפרקים, גם כן זה היה בא לידי ביטוי, שכאן רואים שהרב חרלאפ, זה ממש תלמידו של מרן הרב, זה אותה משנה. כאן הרב רוצה שעבודת המידות, תיקון המעשה, זיכוך הרגש, יעשו מתוך תורה. זה מה שאנחנו כאן רואים. יש בתי מדרש שוודאי מבחינה חינוכית, לפעמים באיזשהו רמה, זה מה שאתה... תזרום איתו איפה שהוא נמצא, ומתוך הזרימה הטבעית שלו, הספונטנית, אז אתה מרומה ומקשר אותו. דווקא מתוך העבודה של הרגש, דווקא מתוך משקה קצת, מתוך ריקודים, מתוך דברים לשם מצווה. זה מצוין. ודרך הרגליים, אחרי המעשים, אחרי הרגשות, אז יש גם קצת כזה. אבל הדרך הלך התחילה היא זה שקורבן עולה קודם כל. הוא קודם לכל, במקום אשר שחט העולה, שחט העולה. זה במקום של העולה, קודם כל עילוי המחשבה. פה, זה ודאי הבית מדרש של מרן הרב. כשהם רוצים להשיג, שמתחילו, הורחימו, הותחילו. ההותחילו זה המדרגה הכי גבוהה, זה עיר התרוממות, וזה רק, פה הרב לא רוצה שנמצר שום דבר. זה לא שאין מדרגות מתחת לזה, זה לא שיש בזה פסול. אבל הוא אומר, לא, אני רוצה להגיע למידה ממוצעת, הבלתי תלויה בשום נטייה, בשום קוטביות. כל נטייה היא כפייתיות, היא פגימה בבחירה. נכון? לפעמים אתה נגרר, זה לא מתוך הרצון כל כך, אז זה פחות טוב. טוב, בשלב הזה זה בסדר, בכיתה י' זה בסדר. הרב לא אמר שלא, אבל זה לא היעד. היעד הוא פה. וזה בית המדרש הזה. שלהפך, גם המצווה, אני רוצה שיתעלה דרגה של תורה, דרגה של חוכמה, מזוכחת, בלתי תלויה. זה עניין חשוב ביותר שלמדנו. מתוך כך הרב גם מאיר לנו את כל פרשת קריאת שמה. אז בואו נראה, נקרא את הדברים כאן. דברים נפלאים, וגם ננסה להבין את הדברים. עד כמה שידינו מגעת. זה אותו רעיון שהרב רוצה ש... להעיר לנו כמה סוגיות. אז כאן למדנו סוגיה ראשונה שגדול תלמוד שבמידי מעשה. עכשיו נלמד סוגיות של פרשיות של קריאת שמה. ונמד הרב יסביר גם על פי זה למה אנשים פטורות מזה תעשה שהזמן גרמה. והפסגה, כפי שהזכרנו, להסביר מה כביכול, אני חייב פה להגיד כבר, כביכול החטא של משה רבנו. למה כביכול? שהרי זה לא מה שהבנו עד עכשיו. גם מתוך הרמב״ם עצמו, שהרי כל בקורס תושב"א, מן הסתם, בכל המכללות, לומדים את כל השיטות של חטא משה רבנו, אז הרמב״ם, חטא של כעס. אז זה כביכול. כביכול כעס. על פי כל ההסבר הזה, הוא יבוא, הרב חלב להסביר לנו מה היה במריבה באמת. אז זה כאן מה שאנחנו נלמד בזאת השם. אז דבר ראשון, והנה מצינו חילוק בין פרשה ראשונה, דשמה ישראל, לפרשה השנייה, של ויהי משמוע. פרשה ראשונה נאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה שאנוכי מצווך היום, אחרי זה ושינתם לבניך, אחרי זה וקשרתם להיות על ידיך. אז אומר לנו הרב חרל"פ, שים לב לסדר. מקודם, והיו הדברים האלה. כלומר, ספר דברים, קודם כל תורה. מקודם, לימוד התורה. אחרי זה, קיום המצווה, במעשה, רק אחרי זה שוקשרתם והוכתבתם, זה בפרשה הראשונה. מתוך לימוד התורה, של היו הדברים האלה ושנתן לבניך, אחרי זה הוקשרתם והוכתבתם. אתה בא לידי קיום המעשה. עד כאן פרשה ראשונה. אמת? פרשה שנייה, מה כתוב? אתה זוכר? אחרי נשמרו לכם, אשר השם נותן לכם, ושמתם את דבר אליה לברכם הנפשכם, וקשרתם אותם לאותה ליתכם, והיו את התפת ביניכם, ורק אחרי זה, ולימדתם אותם את ביניכם לדבר בם. אז נאמר, קודם כל, פרשה ראשונה קודם כל ושיננתם, ואחר כך הוקשרתם וכתבתם. פרשה שנייה קודם כל, הוקשרתם, ואחר כך, ולימדתם אותם את ביניכם. שמת לב לזה, ינון? מה אתה אומר את זה כל יום? כמה פעמים ביום? כן, שמת לב לזה, אבל לא היה לך הסבר. עכשיו, הנה, הרב נותן לנו הסבר. והעניין, זה הנה, בעניין זה שהמצוות ישיגו ויתעלו לערך של תורה, יש הבדל בקיומם, בין היחיד להכלל. היחיד אינו יכול להעלות מצוותיו זולת על ידי שיקדים לימוד תורה. אבל הכלל מסוגל לרומם כל מצווה ומצווה לטעם של תורה. ולכן הם יכולים להקדים קיום המצוות, ואחר כך הם יגיעו מתוך זה גם כן לתורה. אתם שומעים מה שכתוב פה? כתוב פה שפרשה ראשונה כתוב בלשון יחיד. פרשה שנייה בלשון רבים. כשרתם, מדתם אותם. לא בשינתם לבניך. אז כאן מדבר על הפרט, וכאן מדבר על האומה, על הכלל. פה כתוב הכל כבר. כבר הרעיון הזה אפשר לאכול ולשתות. אתה רואה את עם ישראל מייבשים ביצות כעם? מתוך זה יגיעו לתורה. תראה שאין יישוב אחד שלא יהיה לו בית כנסת. לא יהיה יישוב אחד שלא יבנו מפקן ישיבה. מה פתאום, הם שמים ארץ ישראל קודם. המעשה של הכלל יש לו ערך תורני. אצל הפרט זה לא כך. מי תרתום אותו לעגלה של תורה אם לא ילך לאיבוד, לא יחזיק מעמד. עם, עם כל המצוות הנפלאות שלו, נכון, הוא מקים ארגון של חסד וצדקה וזה, שכבר הייתי עם התורה דחוף, שהכל יבוא מתוך תורה. אם לא, זה יכול להיעלם. אם לא, יכול להיות ש... הבן שלו כבר לא, זה לא יחזיק. מצד הכלל זה לא כך. למה אומר הרב? בגלל שהערך, המשקל הסגולי של מצוות של הכלל, הן מתעלות מעבר ל... זה עניין ראשון. תוך כדי, הרב מביא לנו ספרי, ספרי יקר מאוד. הרב חיים, הרב חיים כץ, הזכיר אותו, את הספרי הזה, באחד השיעורים הכלליים. הוא רצה לקרוא את הספרי בפנים, ולא היה לו, אתם זוכרים? הוא חיפש. הנה, זה פה, זה כתוב כאן. אני באמצע רציתי, חיפשתי את זה במרום, אני לא יודע בדיוק, לא היה לי ספר, ספרי גם כן על יד, אבל ידעתי שהוא מוזכר במרום, כלשונו. ספרי כתוב, דבר עצום ורב. יש לזה השלכות אין ספור, אפשר כאן לעצור עד שהגיע הזמן לקראת שמה של שחרית. מה שכתוב כאן, זה, יש לזה השלכות אין ספור. פה הרב מלמד אותנו את הגרעין, אבל זה נותן לנו פה... הרב גם כותב על זה במאמרי הראייה. מאמרי הראייה כותב, בראשית ברא אלוקים, על חנוכת בית הכנסת, אני חושב, בבית הכרם. בית הכרם זה שכונה בירושלים. שכונה חשובה מאוד, על יד מרכז, שנבנתה מלכתחילה על ידי אנשים ש... זהו, בואו נצא מהיישוב הישן קצת, עכשיו אנחנו עושים את... על דת שלא יהיה בית כנסת. ככה, זהו, עכשיו זה עושים איזו שכונה אליטיסטית וכו'. ובסוף, יש בית כנסת, נכון, וכמה היום. אז הרב, כשהוא היה בחנוכת בית הכנסת, אמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. לא יהיה אלוקים ברא בראשית. בהתחלה אתה רואה בראשית, אתה רואה שממה. זהו, זה ראשית שהכל, איפה שם שמיים? אין. מי שיודע להסתכל, יודע שיבוא ברא אלוקים. עוד מעט תראה, אתה רואה בראשית ברא, הרבה הרבה עושים, חורשים, בונים, יושבים ליצור וזה, כביכול זה חול, תסתכל טוב טוב טוב, תראה בקצה המנהרה. שיבוא אלוקים. איך אני יודע? איך אני יודע? בגלל שהכלל הוא זה שבונה. זה לא הגיע מאיזה משיגינר אחד שהתחיל... לא, 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 לא. כשזה תנועה של העם כולו, שמה הוא עושה? שרוצה לבנות את ירושלים? בטוח יבוא אלוקים. שלא תתבלבל. יבוא שם אלוקים. המצוות האלה מחוברות לקודש. ומתוכם יבוא. וכמה כוללים יש היום, וכמה... תורה וכמה מצוות וכמה עבודה וכמה יש היום בשכונות, בכל שכונה ושכונה בארץ ישראל. בספרי כתוב כך, על פרשה ראשונה של קריאת שמע. כיצד אתה אוהב את המקום? ואהבת את השם אלוקיך. כיצד? איך, אני, איך עושים את זה? אני מאוד אוהב, אבל איך... כיצד? תלמוד לומר, והיו הדברים האלה. זה הספרי. הביטוי, הביטוי, בה הידיעה של ואהבת, של אהבת השם, על ידי לימוד תורה. רק מי שאוהב תורה, רק מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא יכול לעמול בתורה. שהדברים האלה יהיו על לבביך, בשבתך, בביתך, בביתך בדרך. זה הרמב״ם, אתם זוכרים את הרמב״ם ללכות תמוד תורה? ללכות תמוד תורה? או ללכות תשובה. שאדם שוגה בה, וסוף ללכות תשובה. שאדם שוגה בה באהבת השם, הוא כמו שאדם... הוא לא יכול, זה כל, משל, כל שיר השירים הוא על זה. משל לאהבה של אותה אישה, נכנס בו, הוא קם בבוקר, הוא חושב, ולחסד ברב, הוא כל כך, זה דברי תורה, כי חולת אהבה אני. הוא חושב על זה כל היום, משבתך, בביתך, הולכתך בדרך. לא, נסעתי, אז צריך להגיד כאן כמה דברי תורה, שלא יהיה פה נסיעה זה שנקיים מצוות, זה, כשאני צריך ללכת לישון, שאני לא ישן, שלא צריך, לא, זה מדרגה, אבל זה לא מה שכתוב בפסוק. כאן כתוב שהדברים האלה היו אלו ואבך, זה הביטוי של אהבת השם שהיא בוערת, היא יוקדת. אז הוא לא יכול להתנתק מאהבת השם. באהבתו תשגה תמיד. הוא פשוט כל הזמן. זה מה שיש לו, תיקח לו ספירת דמה, יש לו תוספות, יש לו, זה מה שיש לו, אין לו משהו אחר. זה כיצד אתה אוהב את המקום. פעם אמרנו, אתה זוכר, ראובן, כתבנו את זה בהקדמה לחוברת שהוצאנו אז, על שמה ישראל, אתה זוכר? כתבנו שמה בהקדמה ש... אתה מאותו שיעור, יוסף? וראובן? כן,
כאילו
השמש. כן. על, 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 על שבת ומכות וכו'. אז כתבנו אז באותה הקדמה שבעצם, וזה מתחבר, אני אולי אפילו חשב כזה, אולי אז זה עלה לי אחרי שראיתי את הדברים של הרב פה, כן. אחרי שראיתי את הדברים של הרב כאן, שבעצם כל קריאת שמה הוא בנוי כפירמידה. בהתחלה שמה ישראל שנוקנו השם אחד, זהו, יש פה רק אחד, זהו, יש פה אחדות, זה השפיץ, זה היחידה למעלה, שאין שני צדדים, אין האדם ובוראו, אין הבריאה והבורא, יש פה אחד, זהו, מייחדים, מתבטלים, הכל, מסירות נפש הכי גמורה שיש, איחוד העליון, אין מעבר, אין זה. האיחוד הזה הוא צריך לבוא לידי ביטוי. למה הוא יבוא לידי ביטוי? ואהבת את השם לוקחה בכל לבבך, האיחוד הזה הוא יבוא לידי ביטוי שאמרנו, החידוש זה בכל, שלא ישרת לי כלום, בכל לבבך, בכל לבבך, זה טוטלי, זה מוחלט. כמו שאין אתה פנוי מיני, גם אהבתו היא תופסת, היא ממלאה את כל חלל ליבנו. מתוך אותה אהבה של ואהבת, זה מתפשט לשאר האהבות שיש. כל ואהבת לרעך כמוך, מאיפה שאתה יכול לאהוב ואהבת לך כמוך? מתוך ואהבת את השם אלוקיך. אני אוהב את הבורא, אז אני אוהב גם את הבריאה ואת הבריאותיו, את האחים, את המשפחה, את בנו בכורו ישראל, ומתוך את כל העמים, מתוך זה, כל הבעלי חיים, מתוך כל הבריאה, כל אבן, כל פרח. זה פרח מוגן, תשמור עליה. אז, למה אני אוהב את כל הבריאה כולה? מתוך האהבה של האבא, של הייחוד העליון. ביטוי לאותה אהבה, כמו שכתוב בספרי, אז זה האהבה שהיא אגורה בליבי. היה בהתחלה האחדות, האחדות מתגלה, משפיעה אהבה. אהבה, אני פשוט מאוד אוהב אותך, מה אני אעשה? נשק אותך. שקלים נשיקות פיו. זה, והיו הדברים האלה על לבביך. זה מתרחב, זה בא לביטוי יותר מעשי. אחדות באה, ממלא את כל הלב, את כל החלל, והיא באה לידי ביטוי מעשית, על ידי והיו הדברים האלה עליך, במצוות לימוד תורה כיפשו אותו. זה עמל תורה. העמל תורה לא מתוך שזה, זה מתוך האתגר, ושאני אוהב. לא שזה מלחיץ אותי, זה לא כדי שאני אקבל שידוך טוב, ואני אהיה העילוי, להפך הגמור. למה הוא עמל בתורה? הוא עמל בתורה בגלל שבאהבתו תשגה תמיד. ביטוי לאותה אהבת תורה, שהיא כאמור ביטוי לאהבת השם, והיא ההופעה של ייחודו יתברך, כן? אז כשאם אני חוזר מלמעלה, אם אני חוזר, כלפי מטה, ושנתן לבניך. עכשיו אני משפיע, מדבר על זה בכל מקום. איפה שאני נמצא, אני כמו הבסם הזה, שהריח הזה מופץ בכל מקום, בשבטיך, בביתך, בכל מקום, בכל ההתפשטות של אותה אהבה שבא לידי ביטוי בלימוד עצמו, עכשיו היא תבוא לידי ביטוי, אמרנו פירמידה שמתרחבת כלפי מטה, עד לכדי מעשה. איזה מעשה? קודם כל, לרתום את העגלה, לרתום את הגוף. זהו, קשרתם להיות על ידיך. את אותם דברים, את אותו ייחוד, את אותו אהבת השם, אני רוצה שיבוא ידי זה, להביא את אותם דברים, את אותה פרשת תפילין, שזה פרשת קריאת שמה, להופיע את זה בכלי המעשה. שהגוף שלי, העגלה שלי, תהיה קשורה. וזה אמר עכשיו בברכות, שאומר, נכון, יש סודות נפלאים, אבל את האמת, הדבר הכי פשוט שיש, בתמידת תפילין, ברכות דבה, ואומר אמר עכשיו, זהו כשרתם שאני מתקשר לקדוש ברוך הוא. אני רוצה לתפוס גם אותך. כמו מישהו נוסע למקום, נכון, אתה תיסע לגן עדן, פתאום אתה רואה את אהובך, את הבן שלך, את החבר הכי טוב שלך, מה אתה עושה? בוא תיכנס גם אתה לעגלה. אז אתה אומר, קרוב קודם, בכל זאת, יש לי מחזיק טובה, יאללה, בוא ניקח גם אותך. כשאתה לא תעדך, אני תפות בין עיניך, יאללה, בוא, אני אקשר אותך. והביטוי, זה המקיף היותר קרוב אליי, זה גופו. הביטוי היותר רחב, וכתבתם על מנוזות ביתך ובשעריך. הבית, היציאה שלי כבר, זה גם הביטוי בשעריך, השערים, הבית. הבית שלי זה כבר המקום שלי, וזה גם היציאה שלי מקום מקום היניקה שלי, שאת הכל, כל ההוויה כולה, עכשיו אני רוצה לרתום לאהבת השם. אני חושב שהדברים מתחברים, אולי אפילו חשבתי על הרעיון הזה, מתוך דברי הרב כאן. כיצד אתה אוהב את המקום, תמון אומר, והיו דברים האלה על לבבך. ועם הכל, אומר הרב, כל זה הפרט. זה היחיד, שהוא גדול וקדוש. אבל זה לא הכלל. היחיד, המצווה שלך תהיה קדושה רק מתוך תורה. הפרט לא. הפרט גם מצווה שכביכול לא מתוך תורה, היא תביא גם כן, אתה תראה עוד מעט שהתורה תופיע בה. אני אקרא את זה בלשונו. אולם מצד הכלל של ישראל, הנה כן הוא מסוגלת מסגולת קודשם, שלכל מצווה ומצווה טעם תורה לה, ויכולים להקדים קיומי המצוות ואחר כך לימוד תורה. לגלות שכל חיוב מצווה של הכלל מביא לידי תלמוד תורה, לפי שעצמה תורה. אני הייתי אומר את זה לאחינו, שכל כך חוששים מהגיוס, אני אומר שצריך ללמוד, והתורה היא קודמת, על הפרט. אבל תדעו לכם, אני רק מתחנן, אתם לא הקנטוניסטים, איך זה הגזרת הקנטוניסטים, זה לא הצבא האדום, אני אומר לך, זה לא. זה הצבא של הכלל, גם מתוך הצבא של הכלל, שלא נתבלבל, זה לא הצבא האדום, אני מבטיח. זה מצווה, וזה לא רק מצווה, זה לא מצווה של הפרט, זה מצווה של הכלל. תדעו לכם שגם מזה יבוא, אנחנו רואים שמתוך הצבא יש, זה גם בא לידי ביטוי בעיניים שלנו, זה לא רק תורה שהיא כתובה בספרים. זה מצווה שהיא כללית, מצווה של הכלל, מביא לידי תלמוד תורה, לפי שהיא עצמה תורה. זה הערך של מצווה של הכלל. זה הקומה. זה ודאי, אדם שהוא מתבטא לכלל, אז הוא גם כן, הוא טובל, הוא מואר, מאורע של תורה. הנה, אז אם לא הם, אז הילדים שלהם, אותם אחרים שהלכו לצפת, למרות שהם הגיעו, 80% ניסו את הערובת. הם אלה, יש להם כבר בנים, לא הכרתם את רפול. רפול היה רמטכ"ל, היה חבר כנסת, ראש מפלגה. הוא היה הכל חוץ מדתי, הוא היה כל מה שאתה רוצה. כשהשביעו אותו לכנסת, אז הבת שלו, הנכדים שלו, כולם עם כיפה, וזה, אז ביבי, לא, הוא לא היה ראש ממשלה, או שכן, אז הוא ככה הסתלבט עליו, ככה צילמו את זה. מתי גם לסבא שלך יהיה כיפה? זה היה, כן. ככה זה, מי שנמצא פה, זה העגלה. זה העגלה. מי? הוא קפץ לעגלה של הכלל, ובסוף משפיע. כמובן שנשאר לו בחירה חופשית אישית. אם לא הוא, הרי הוא התעסק בעלייה, הוא התעסק בקיום בביטחון, התעסק בחקלאות, היה לו בית בד שמן זית, רפול, היה לו הרבה דברים, דבש אני חושב גם. יש לו רפול, הוא מותג. הוא נפטר, הוא טבע, כן, ככה, היה. אז הוא גם כן התבשם, בסופו של דבר, תראו הצאצאים שלו, זה יבוא לידי תלמוד תורה, יש לך בחירה חופשית, אם לא אתה, אבל אתה בפנים. זה הקומה הראשונה של קריאת שמע נפלא. הרב רוצה להגיד שגם זה הטעם של הפטור של נשים אם זה תעשה שהזמן גרמה. למה? אתם זוכרים את הקמרה בקידושין? זה מתוך הקש, תפילין, תלמוד תורה. מה תלמוד תורה ולמדתם את ביניכם ולמדותיכם? אף כל מיני תעשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. נכון? זה הקמרה בקידושין. אז הרב אומר, הצד הנשי זה הצד של ההרגש, הדמיון יותר, מתרגשות יותר. ההליכה אחרי הרגש לא שייך להזכיר זמן קבוע. שהרגש אינו קבוע, וכל פעם שמתעורר הוא מתרגש, הוא פועל ומתקיים. ולכן, אם נדרש שכל המצוות יפעלו בהוראה של תורה, אז זה צריך, התורה זה תמיד, לפני השם תמיד. זה לא נשים. נשים זה להיות, זה מחזוריות, זה כן, זה מצבי רוח, זה רגש, זה דמיון. זה לא תמיד. אז לכן, מה שקשור המצווה של לימוד תורה, יום ולילה וכו', זה לא יכול להיות שייך לאנשים. לכאורה אתה עושה הפוך, אתה מחייב אותם במצוות התמידיות, ממה שהזמן גרמה. אתה לא יכול לבוא להתייצב בדיוק כשאני צריך אותך. אז לכן, מה ששייך לתלמוד תורה, מהקש תלמוד תורה, כמו תפילין וכדומה, אנשים פטורות. אומר, הנה אנשים פטורות מתלמוד תורה, כל קיום מצוותיהם הוא לפרנס את הרגש, לזכרו ולטהרו. תראו גם כן שהרבה פעמים אנשים כך, ההשפעה שלהם על הבית הברוכה, זה מתוך הדבר הזה, שהם מתארים את הבית מבפנים. ואז, זה מה שכתוב במדרש, שאם האישה צדיקה, אז גם הבעלה, שלמרות שבהתחלה הוא היה זה, היא מזככת את הכלים. זה הכוח שלה. לכן במצוות עשה שאין הזמן גרמה, נשים חייבות. מה שאין כן, כשמצוות עשה שהזמן גרמה, שאין להם שום שייכות בהרגש, כי אם נקיימן בתור תורה, נשים תורות. שלא תחשוב שזה שזה הזמן גרמה, זה בגלל שיש בו צד רגשי. לא להפך. אני עכשיו רוצה שתתייצב בלי שאתה מתפעל מהזמן. ולכן נשים יהיו פטורות לכך. כלומר, יש פה איזה מין ביטוי של קיצוניות כביכול, ועשיית האנשים במצוות. ולכן, יש חלקם שאני לא יכול לשייך אותם אליהם. והנה נתברר שכל נטייה לקיצוניות היא נטייה להרגש. זה הצד הנשי, הנטייה להרגש. שיש לה מקום, אתם רואים מה שהזכרתי לפני כן, שזה לא שאני עכשיו פוסל שיהיה ריקוד שמתבטח עליו, הוא תפסת, איך כותב רבי נחמן, על השמחה, אתה רואה מישהו קצת עצוב, יש פה ריקוד, תכניס אותו למעגל, הוא כבר יסיח את הדעת. הוא כבר ייכנס לך למעגל, זה כבר, הרגליים שלו ינסו אותו, והוא כבר יתאר מתוך השמחה. אבל זה ההרגש שפעל עליו. הרב אומר, יש לזה מקום. וזה מזכך את הבית. ובלי שאתה פלגה דגופה. אבל הפסגה היא להגיע לרמה של מצוות שהיא בלתי נתונות לשום סטייה, אלא שהיא בבחינת איגבה, היא מוחזק, שהוא יושב את השם בלי לפניי תמיד. אני רואה שהשעה עברה, אני אגיד רק מילה אחת, שכך, מה ש חשבנו במשה רבנו על ממריבה, אולי פעם נערך לזה יותר, אבל נגיד לזה במשפט אחד, שמצד הרושם אתה מעביר שהקדוש ברוך הוא כעס, והרי הוא לא כעס. לא חלילה משה רבנו כעסן, הוא ענף מכל אדם של פני אדמה, כעס זה אבי אבות, מה שייך כעס אצל משה רבנו. אלא שאומר הרב, שהרושם שמשה רבנו עושה לישראל, שעכשיו ההנהגה היא תהיה הנהגה של קיצוניות, של הרגש, של כעס. וזה לא נכון. בארץ ישראל, כל הארציות הזאת היא ארציות שצריכה להיות מונהגת על פי תורה. ודיברתם אל הסלע. בלי הקאה. בלי להפעיל את ה... בלי כפייתיות מוחלטת, בלי שום כפייתיות, מתוך בחירה מוחלטת. ומשה רבנו כמסר, הוא בעצם מראה להם, אתם עדיין שייכים, אתם עדיין קטנים. אז לכן יש פה איזה מין הקפדה, מין נעובה בתוך ההנהגה. לא שחלילה הוא כעס, הוא לא כעס בכלל משה רבנו. אבל כביכול זה עניין חינוכי. עכשיו אתם עוברים שלב, עכשיו אתם גדולים, אתם עוברים להדרכה של דרך ממוצעת, דרך בחירית, רצונית, בלתי קיצונית, בלתי ניתנת לשום קיצוניות. ולכן אני לא יכול לעשות עליכם רושם שהקדוש ברוך הוא כועס. הוא אומר, אף הקדוש ברוך הוא פעם לא כועס. הרושם של ההנהגה הזאת זה כעס, ויחרף השם. זה רק רושם. אבל כאן ההנהגה היא צריכה להיות אחרת. זה במשפט אחד, אם אני יכול לתמצת מה שהרב כאן כותב, בעזרת השם, הוא אומר הרב, הוא מסיים אולי דברי הרמב"ם הם עמוקים מאוד. ודור דעה כזה, אשר גם הקטנה שבשפחותיהם הייתה כיחזקאל, היה צריך, זה בביטוי של כל הדור כולו, היה צריך לרומם אותם לדרגה הנבחרה הזאת, ההבדלה שהיא הטהרה מכל רגשי ההתפעלות האנושית. וזה כל השם וחוטיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה מקבל משנה משמעות, השם אורחותיו, שהכל זה דרך לשקול כל דבר, זה הדרך הממוצעת הבחירית שאנחנו צריכים לטפס אליה.